שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימוד ספר שמות, ואנחנו בפרק למד דלת בפסוק יוד א',
שזה
עוד פרק למד דלת פסוק עוז. בסדר?
איזה פסוק?
עשיתי לך טבלה פעם.
כן, עשית טבלה, אבל עד שאני
אחבש.
לא, יש לי
טבלה. כן? נפלא. טוב.
לא
למדנו פסוקיות, בטוח? אני חושב שכן. טוב, אז פסוקיות.
פסוקיות,
סליחה, אני לא התכוונתי. ויאמר, הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. מה הבעיה?
אני לא מוצאתי גם הבעיה.
פרק למד ד', פסוק י',
אני לא רוצה להפריע.
פסוק י',
י'
זה בדיוק לפני י' א', עם י' א' זה עוז, נכון, אבל אני תיקנתי, אחר כך אמרו לי לא, י'.
מה זה עוז?
י' זה דיס, זה עוז, מה?
איך?
זה הכי פשוט, לא? טוב, מכאן ואילך השיעור היא בצרפתית.
ברוסית, ברוסית.
לא, אני רוצה
ברוסית. לא, ברוסית.
טוב. ויאמר, הנה אנוכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. כלומר, בקשתו של משה נתמלאה. ועכשיו יש גם פירוט, נכון? נגד כל עמך ויעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא.
נגד
זה, כן, מי נגד? לא, לא, לא נגד במובן העברי המודרני, כן. אז מה זה אומר? נגיד את זה בשפה של חז"ל. חז"ל אמרו שמשה ביקש שני דברים, ואת שני הדברים הוא קיבל. הוא ביקש, אבל לפני שאני אגיד, אני צריך להגיד, להזהיר, שהדברים הם רגישים, לכן אם מישהו פה רגיש, כדאי שיצא מהשיעור. כן? יש פה רגישות רבה. ביקש משה שתשרה שכינה בישראל. זה בקשה ראשונה. בקשה שנייה, ביקש שלא תשרה שכינה באומות העולם. וגם זה הוא קיבל. זה תמוה מאוד, מה אכפת לך? זאת אומרת, יש לך דבר טוב, אתה לא רוצה שאותו הדבר הטוב יהיה גם אצל אחרים? אפשר לקבל תנ"ך אחר? שבלי עם התנ"ך הזה. כן. לכאורה, מה אכפת לו למשה? אם הוא... יש לך משהו טוב ביד, מה אכפת לך שמישהו אחר גם כן ייהנה ממה שיש לך?
שבעיין שיחליט אותם ישראל.
שלא יהיה עם שיחליף את עם ישראל. מה, על ידי טריקים כאלה אתה תגרום שלא יהיה עם אחר שיחליף את עם ישראל?
לא טריקים.
מיכו אמר? בוא נראה, למשל, קראת מה שכתוב בזכריה ב', פסוק ט"ו? תסתכל לרגע אחד בספר זכריה ב', פסוק ט"ו. זכריה זה אחרי יחזקאל, זה קצת לפני תהילים. זכריה, פרק זה. זה אחרי יחזקאל, אבל זה קצת לפני תהילים.
זכריה איזה
מספר? זכריה 2, ט"ו זה כאן.
רני ושמחי בת שיר.
מה אמרת?
רני ו...
לא.
לא פסוק.
פרק ב' פסוק ט"ו.
ונלוו בו עם רבים?
לא, לא, זה פסוק לפני כן. רוני.
רוני.
לא רני.
למה? אמרת קטן.
זה זה קמץ קטן, יש דגש אחריו. מה? יש דגש חזק. אז זה קמץ קטן. אלא אם כן תהיה עליו התאמה. אבל אם אין עליו התאמה, אז זה רוני, לא רוני.
רינה, מלשון רינה.
נכון. רוני ושמחי בציון. הנה ניבה. ושכנתי בתוכך, נאום השם. נפלא. אם כן, תשרה שכינה בישראל. מה המשך? ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. אז זה לא מפריע לאף אחד. כלומר, אתה אומר, הם יהיו עם השם, גם אנחנו עם השם, מה קרה? זאת אומרת שאין מניעה מהותית, זה מה שאני רוצה לומר. אין מניעה עקרונית שתשרה שכינה אצל אומות העולם. יש מניעה זמנית, וזאת מדוע? כי במהלך ההיסטוריה יש לנו מלחמה עם האומות. כלומר, בין ישראל לבין... הרעש הזה לא מפריע?
כן.
טוב, לא משנה. בין ישראל... תעשו מה שאתם רוצים, תפסיקו לריב. בין ישראל לעמים יש עימות, יש מלחמה, ולכן אין ברירה, במהלך ההיסטוריה יש דרישה כזו, שלא תשרה שכינה אצל אומות העולם, על מנת שלא יהיה להם כוח. או נגיד אחרת, שהם לא ידעו את המשמעות האלוהית של התנגדותם לעם ישראל. תארו לעצמכם שאומות העולם לא רק שהיו ממשיכים להתנגד אלינו, אלא גם היו יודעים במה הם צודקים, אז לא היינו יכולים לצאת מזה.
מה זאת אומרת במה הם צודקים?
כי כל אחד ממלא תפקיד בכלכלה האלוהית הכוללת. ולכן, אם הגויים היו יודעים מהו התפקיד החיובי שהם ממלאים, הדבר הזה נותן להם כזאת עוצמה שמעולם המחלוקת בינינו לבינם לא הייתה מוכרעה.
למה הייתה מחלוקת? אז אם אנחנו גם היינו יודעים מה הפונקציה החיובית של העם כזה או אחר.
לא, זה לא ככה עובד.
למה לא?
זה לא ככה עובד. בגלל שברגע ששורה שכינה אצלך, אז אתה רואה רק את השכינה שאצלך.
לא, אני לא מבין מה זה שכינה, אבל הפונקציה החיובית של העם...
אני אגיד מה זה שכינה. שכינה זה מצב תודעתי של ודאות הנוכחות האלוהית.
אוקיי.
בסדר? ודאות הנוכחות האלוהית. כלומר, אצלנו זה היה כל זמן שהיו בתוכנו נביאים. אבל זה מזה זמן שפסקה אצלנו הנבואה. ולכן קוראים לזה גלות השכינה. אין נוכחות של... אין ודאות של הנוכחות. וזה מאוד חבל, אבל זה המציאות. אבל בכל זאת, לא זזה שכינה מהכותל המערבי, וכל מקום שגלו ישראל שכינה בגלותם, יחד עם מה, וכל הקומה. יש שכינתונת שנשארה בדרגה זאת או אחרת אצלנו. משהו כזה. שכינתונינת. כן. טוב, אז בואו נחזור עכשיו לספר שמות, פרק למדת פסוקים. עכשיו, מהו הסממן של נוכחות השכינה? הנס. אם יש ניסים, יש נוכחות של השכינה. מובן? לכן הוא אומר לו, הנה אנוכי קורא ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ כל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו, את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך.
רגע, אבל הוא מדבר על
כיבוש
הארץ, או בכלל על כיבוש?
הבנתי את השאלה.
הניסים האלה
יהיו נגד עמך.
בכלל. עכשיו אז...
לא. לא דווקא, לא, לא, לא.
מה?
הרי מדובר על ניסים בימי משה.
נכון?
מקסימום בימי יהושע, שהוא תלמידו של משה. אחר כך, מדי פעם יש איזה נס באומה הישראלית. אבל הניסים האלה זה הולך ומתמעט. הנס האחרון שעשינו ממנו בלגן היה חנוכה. קצת התחדש בימינו. כן, הקמת המדינה, מלחמת ששת הימים, עשינו מזה משהו. כן?
וניסים פרטיים?
זהו, נס פרטי, זהו, זה פרטי.
זה לא
זה לא ניסים המורים על סגולת האומה הישראלית. זה אומר שיש אדם קדוש. אדם קדוש יכול להיות גם אצל הגויים. יש אנשים קדושים בכל העמים. למשל, יש תופעות על טבעיות. שמוסים אותם במזרח הרחוק וכדומה. טוב.
רגע, למה הוא אומר
לו, למה הוא צריך
לדברים?
למה צריך לדברים? הוא לא יכול להגיד, שלחתי ואשרי יש נפים,
משהו כזה,
למה,
מה זה
החגיגיות
הזאת
לעשות את זה? אני רוצה להסביר, בדיוק. האם את זוכרת, מה היה, לא מפריע לכם כל הרעש הזה? לא, בסדר.
פרובוקציה פעם שנייה. אני לא יודע איך לעשות את הדבר הזה.
אני תלעד
לי את זה. אתה לא מבין?
בסדר, בסדר.
לא, לא. לא, משמאל. יש לי שלוש ושתיים. זה שמאל האחד. לא, לא, אני לא אסגור.
לא סגרתי, אמרתי לאחד.
אתה לא
עכשיו
לחלק.
זהו,
שם. טוב, תפיל, תפיל, תפיל. קרליים.
אוי, נו. תשאיר ככה, בסדר, זהו.
תפיל לי את הזמן, אתה, מה אתה? תגיד, אתה בא לבית פה? טוב, בקיצור, אם את זוכרת איך היה במעמד הר סיני, אז בהתחלה היה הדיבור, הלוחות וברית. זוכרת את זה? היו שלושה דברים. הדיבור, אנוכי השם אלוהיך, אחר כך ניתנו הלוחות, נכון? וגם הייתה ברית, צמודה ללוחות. הברית כתובה בפרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואז יש רשימה של מצוות. איך מסתיימת הרשימה? בלא טבע של גדי בחלב עמו. ואחר כך משה יורד מנהר וקורא את ספר הברית. באמת או לא?
זה הברית
ושזה תירוץ,
אמרת שזה התירוץ של הדיברות.
כן, אבל התירוץ של הדיברות הוא הברית, כתוב מפורש, שהוא ברית. יותר מזה, בסיום של דברי הברית יש גם כן הבטחה על כיבוש ארץ ישראל, נכון? כל זה יש. אז גם פה, מכיוון שהשם סלח, אז הוא קורא את ברית מחדש, ואז יש פירוט של מצוות. הנה אנוכי קורא את ברית, ואז אנחנו נראה פה רשימה של מצוות מפסוק י' א' עד פסוק כ"ו. איך מסתיים איך מסתיימת הרשימה? לפסוק כ"ו, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך לא תבשל גידי בחלב עמו. עכשיו זה ממש אותו פסוק כמו הפסוק שסיים את הברית בפרשת משפטים. גם שם נאמר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך לא תבשל גידי בחלב עמו. אז מה זה אומר? שזאת רשימה אלטרנטיבית. כלומר, מכיוון שלא עמדו ישראל בברית הראשונה, ניתנת להם ברית שנייה. ומהו התוכן של הברית השנייה? כמעט זהה בקווים העיקריים עם הברית הראשונה.
ברור? למה כמעט זהה? במה שונה?
במה זה שונה אנחנו נראה. אבל יש פה הרבה מאוד דברים שמזכירים לנו את פרשת משפטים, והם נאמרים בצורה תמציתית יותר, ואולי גם בשינוי שהופך את המצוות האלה ליותר ידידותיות למשתמש. בסדר? אני רוצה לתת מספר דוגמאות כדי שהדברים יהיו ברורים. בואו נבדוק למשל.
רגע, אבל בעצם למה צריך עוד פעם את הדבר הזה?
אם הוא סלח, צריך להוכיח שהוא סלח. הברית הראשונה,
למה זה לא חושף יותר הברית הקודמת?
רגע. אנחנו לא בטוחים שהברית הראשונה עדיין קיימת. כלומר, אם יש ברית חדשה, אז צריך בשביל זה לוחות חדשות, נכון?
שברנו את החוזה.
יש לוחות שניים, נכון? אז צריך לטוב אותו מחדש, נכון?
מה קורה עם הברית הראשונה עכשיו? היא מצטרפת לזאת?
ודאי שהיא מצטרפת. כל המצוות של פרשת משפטים לא בטלו. ודאי, הרי כל זה חלק מספר התורה. כן? אבל נעשה פה מעמד במעמד טקסי מסוים. הועברה רשימה של מצוות אדומה בעניינה לרשימה האחרונה כדי להראות שהייתה סליחה. עד כאן זה מובן? בסדר. עכשיו, אני רוצה להביא למשל דוגמה. נסתכל לרגע אחד בפסוק של הברית הראשונה ואחר כך נסתכל בפסוק של הברית השנייה. אז נא לשמור על פרק ל"ד. כן, לא... אני חושב שקצת דיברנו על זה, אבל הגיע הזמן ללמוד את זה לפנים. בפרק... אוף. כן, פרק כ"ב, פסוק כ"ח. פרק כ"ב, פסוק כ"ח. המצפם. אין לך ספר? יש עוד מישהו שרוצה ספר? רוצה ספר? אין. נו, פרק כ"ב, פסוק כ"ח. מלאתך ודמעך לא תאחר, בכור בניך תיתן לי. איך נותנים בכור?
קורבן.
הם היו אמורים להיות,
במקום
הכהנים היו...
מה זה תיתן לי? בוא נבדוק המשמעות של תיתן לי. בוא נראה את ההמשך. כן תעשה לשורך לצונך. שבעת ימים יהיה עם אמו, ביום השמיני תתנו לי. איך נותנים שור וצון? אז מה, זה מקריבים. אז מה זה תיתן לי שנאמר בפסוק הקודם על בנך?
פדיון. וגם קורבן.
מי אמר לכם פדיון? אולי זה קורבן אדם?
קורבן אדם, קורבן אדם.
מה זה בטח? ככה מבקרי המקרא קוראים את הפסוק הזה. כן, מבקרי המקרא אומרים שזה עדות.
קורבן אדם. משמואל,
המקרא של שמואל
לא אומר
להם? משמואל. ששמואל עצמם. אני לא יודע, אבל מה ש... רגע. יש לנו כלל שאנחנו לומדים פסוקים. כשאני לומד פסוק, אני עוד לא יודע מה הפסוק הבא אומר, נכון? עכשיו תסתכלו לרגע אחד בפרק למד דלת, בפסוק יוטט. כל פטר רחם לי, וכל מקנך תזכר. פטר, שור, ושג, ופטר חמור תפדה בשא. ואם לא תפדה, בערב טוב. כל בכור בניך תפדה, ולא יראו פני ריקה. אז כלומר, מה הכתוב מחדש לנו? באיזה מובן בכור בניך תיתן לי? על ידי פדיון. כן, עכשיו, אם אלמלא הפסוק בברית השנייה, לא הייתי יודע שהפסוק בברית הראשונה, משמעותו פדיון.
גם שם זאת הכוונה? אין הבדל?
זאת אומרת, הייתי אומר ככה. יש משמעות לפסוק שאנחנו מבודדים אותו, יש משמעות לפסוק שאנחנו מחברים אותו אל שאר הפסוקים. והמשמעות משתנה, בגלל ההמשך. עכשיו, מאחר והתורה ניתנה כולה, אז זה ברור שרטרואקטיבית אנחנו קוראים גם את הפסוק בפרשת משפטים כפדיון, וככה רש"י עושה. רש"י אומר, תיתן לי על ידי פדיון. אבל כל זה רש"י יודע בגלל שהוא קרא את פרשת כתיסא. זאת אומרת, שבעצם הפרשה השנייה של הברית היא השימוש הידידותי בברית הראשונה.
זה גם מספר את זה פעם שלמדנו על משפטים שהכוונה היא ברמות הגבוהות יותר של הפרעה שזה ממש קורבן ברמות הגבוהות.
אכן, אכן, אכן. עכשיו, תסתכלו שוב בפרשת משפטים, לא צריך להפסיק. למשל, בפרק כ"ג, פסוק י'
משפטים?
כן, שוב, זה עדיין בפרשת משפטים. בפרק כ"ג, פסוק י', י' זה דיס.
אתה יכול להגיד
בעברית עשר, אני לא יודעת אם את יודעת. טוב, עשר. בסדר. ושש שנים, חוץ מזה, זה מוסיף קצת אווירה. ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. והשביעית, תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לחרמך, לזיתך. ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות, למען ינוח שורך וחמורך וינפש בנמתך והגר. אם כן, יש לנו פה שתי מצוות שבתיות, אחת שביתת הארץ פעם בשבע שנים, והשנייה שביתת האדם פעם בשבעה ימים. זה מה שנאמר בפרשת משפטים. אבל נסתכל בפרשת כי תשא, בפסוק כף א', בפרק למד ד', פסוק כף א'. ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. עכשיו שמתם לב, מה, איפה השמיטה נעלמה פה? יפה. יש מהתנאים, חכמי המשנה, שסברו שמה שכתוב בחריש ובקציר תשבות, זה הכוונה, האיסור של חרישה לקראת השמיטה. מאיפה לקחו את זה, את המתנאים? רבי ישמעאל הוא זה שאומר את זה. רבי ישמעאל הבין את הפסוק, בחריש ובקציר תשבות, כי מתייחס לשמיטה. מאיפה לקח את זה? פשוט, הוא ישווה בין פרשת כי תשא לפרשת משפטים. בפרשת משפטים יש לנו השמיטה החקלאית, ואחר כך שביתה ממלאכה. פה הסדר השתנה. אבל בעצם מה שעשתה התורה בפרשת כי תשא, היא עשתה סינתזה בין שתי השביתות. בעצם מראים לך ששביתת הארץ ושביתת האדם קשורות זו בזו. בעצם זה אותו הדבר. אפשר גם לראות, או למשל, תסתכלו שוב בפרשת משפטים. אני מצטער שאני גורם לכם הרבה דפדוף, אבל אני חושב שזה טוב לאמץ את שרירי האצבעות לפעמים. זה משחרר. כן, תסתכלו בפרק כף ג' פסוק כף. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. ישמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו, כי לא יישא לפשעכם כשמי בקרבו, כי אם שמוע תשמע בקולו, ועשית כל אשר אדבר, ויבתי את אויביך וצרתי את צורריך, כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי, החיתי והפריזי והכנעני החיבי והיבוסי וחטיב, לא תשתחווה לאלוהיהם ולא תעובדם ולא תעשה כמעשיהם, כי הארץ תהרסם ושבר תשבר את מצבותיהם. טוב, אז יש פה תיאור של המלחמה נגד הכנענים עם המלאך שהולך לפניו. בואו נקרא בפרק למד ד' פסוק י' שמור לך. י' זה 11. את רואה שאני אדבר עם זה? שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיתי והפריזי והחיבי והיבוסי, שאמר לך פן תיכון ברית ויושב הארץ אשר אתה בעליה, ואין יהיה למוקש בקרבך, כי את מזבחותם תתוצנו ואת מצוותם תשברון ואת אשריו תכרותו. בינתיים זה מאוד דומה למה שפרשת כי נפשתי. רגע, המלאך גם כן נמצא, תדע, כי לא תשתחווה לאל אחר, כי השם קנה שמו, אל קנה הוא. פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהן, וזרחו לאלוהיהן, וקרא לך, ואכלת מזבחו, ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן, ויזנו את בניך אחרי אלוהיהן. אלוהי מסכה לא תעשה לך.
מה זה כי השם קנה?
שימו לב שפה התיאור הוא הרבה יותר ציורי מאשר בפרשת משפטים. מדוע?
כי הוא כבר חתום.
כן, הוא כבר חתום. כלומר, בפרשת משפטים, האפשרות שאתה תעבוד עבודה זרה היא תיאורטית. לא מאמינים שתעבוד. רק אומרים, אל תכרות ברית מיושב הארץ, פשוט צריך להרוס עבודה זרה. מה שם כן כאן, יש לך כבר היסטוריה מאחוריך.
אולי גם
כי
יש כאן התערבות של האדם.
נו, אז מה? יכול להיות שיש גם איזה, כן. אבל ברור שזה בכל זאת הכתבה של הקדוש ברוך הוא. אבל אלוהי מסכה, זה אומר משהו. איפה מצאנו את הביטוי אלוהי מסכה?
בעגל.
בעגל, עשו להם עגל מסכה. מה פירוש אגב המילה מסכה?
מתכת.
מסכה דבר ש... כן, מתכת. לא, 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 זה לא מסכה כמו שלנו, שמים על הפנים. לא, זה לא מסך.
לא זה?
לא, משום דבר שמנסחים אותו, דבר שמתיחים אותו, או מסכים אותו, אותו דבר. אלוהי מסכה, כמו זה אלוהים... לא, לא, זה אלוהים ממתכת, זה הכוונה. כן.
מתכה?
תראה, אני שואל, התחה, השחה, זה כמעט אותו הדבר בעצם, במיוחד שהתו והסב, כן, זה כמעט אותו.
אשכנזים,
אשכנזים. אשכנזים, כן. טוב, אז זה מה שנאמר כאן, יש איזה הווה אמינה, כמו שקוראים לזה, איזה מחשבה שאתה מסוגל לעשות את זה. איך? על ידי בנותיו של יושב הארץ.
מה זה כי השם קנה שמואל קנה?
קנה, מלשון קנאי, מקנה. הוא לא רוצה אחרים. עכשיו, הביטוי הזה, שוב, אני חוזר לפסוק י' ד' הוא קשה. כי לא תשתחווה לאל אחר, כי השם קנה שמו, אל קנה הוא. מה משתמע מהביטוי הזה? לא תשתחווה לאל אחר. מה משתמע מזה?
יש אל אחר.
יש אל אחר. אתם מכירים את הפסוק שמה ישראל, השם ולא השם אחד? שמעתם על הפסוק הזה?
כן.
אז הדלת של המילה אחד מודגשת בתורה, נכון? דלת רבתי. מה כתוב כאן? לא תשתחווה לאל אחר.
הרש
מודגש. נכון? כלומר, יש כמין הקבלה בין הרש של אחר לדלת של אחד. נכון? איך אמר הקדוש ברוך הוא למשה? לך. רד. כי שיחת עמך.
יש דלת.
התבלבלו בין הרש לבין הדלת. רד.
אחר.
כן, מהאחד הם הכו לאחר. כן, ברור? אדום, רד. בלי קשר, טוב. עכשיו, כי לא תשתחווה לאל אחר. אבל למה מתכוונים כאן? אז יש אל אחר או אין אל אחר? יש? מה, זה יהיה אינדיבידואליסטי לפי זה. אז אם באמת יש אחד אחר, אז למה הוא מקנה? שיחלקו ביניהם את העבודה. כן, קצת הקדוש ברוך הוא. קצת לילה אחר,
המשל של השפה הציורית כמו שכאילו עם ישראל זה אישה והקדוש ברוך הוא זה הגבר ואז כאילו יש הזרמה במון גבר אחר.
בסדר, אז אני מבין, זאת אומרת שיש גבר אחר.
אז הוא קנאי, אז הוא מקנא.
זה על התפיסה של
בני ישראל. אז מה, אז הכתוב כאילו ויתר לתפיסה העממית שהייתה רווחת אז שיש אלים אחרים, אז דווקא בטקסט היותר מונותאיסטי שנראית לי פעם בהיסטוריה, שם נותנים מקום לפוליטאיזם. המילה כאילו היא נפלאה, היא פותרת כל בעיה. בעיה של פעם, לא כתוב כאילו. לא כתוב.
ברגע שהם לא מילים כאילו, ולא שומעים את מה שהשם מבקש, אז בזה שהם לא שומעים בקולו, הם בעצם הם לא הולכים
לפי רצונו, הם מאבדים... אבל למה יש אל אחר?
לא את הרצון שלו.
אז אתה אומר שיש רצון אחר? זה מזעזע. בעצם האם ייתכן שיש רצון במציאות שאיננו רצון הבורא?
זה כמו מלאך
נגיד. זאת אומרת שכן, רצון האדם, רצון החוטא, הוא באמת כזה. אבל אל אחר זה בכל זאת נשמע לא טוב.
למה שרצון
לא אומר? אולי נחזור לפסוק בספר, כן, אבל בין מה למה.
לא, אבל רצון לאומי של
העם. אני רוצה להביא לכם פסוק שאולי לא מוכר. כן? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה המשמעות של על פניי? סימן שעל פניי אני לא רוצה, אבל מאחוריי, פשוט כזה, כן? אפשר להבין מה המשמעות, פניי ואחוריי.
לא, אבל אז אמרת שפניי ואחוריי זה...
לא מצאנו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, מה?
אבל יתו לזמן.
משול כפירה.
אחד לפרשמי אותו.
אני לא יודע, זה נשמע לי פלבול, כן? בסוף, את יודעת, כתוב בתלמוד שבר כוכבא, כשהוא היה רוצה לגייס חיילים לקבוצות העילית שלו, היה דורש לחתוך להם את האצבע. לראות, אם אתה גבר, תחתוך את האצבע. אז בישיבות אומרים שהיה מדובר באצבע הזאת. כי החיילים היו בחורי ישיבות שהיו עושים כל מיני פלפולים.
נכון.
אז כדי שלא יפלפלו אותך. טוב. לא, בסדר. אחר כך החליפו את זה. טוב. מה, טוב, בקיצור זה לא, אגב, זה לא עבד, מרד בר כוכבא נכשל. כן, דיברנו על זה פעם, לא? טוב, דיברנו על זה פעם. כן, עקבי וזה, מה?
זה היה שלח הבא, התבקחת על האצבע,
לא. לא, הדברים האלה הם ציוריים, אני לא יודע עד כמה. לא יודע עד כמה. כתוב בתלמוד שהחכמים באו אליו, אמרו לו, תפסיק עם זה. אז הוא אמר, טוב, אז מה, איך אני אבדוק שהוא חייל טוב?
אולי
עם האצבע הזו. לא, אז הציעו משהו אחר. אמרו שהמועמד להיות בצבא שלך יעקור ארז מהלבנון תוך כדי דהירה על סוס. אם הוא סוגל לעקור ארז מהלבנון תוך כדי דהירה על סוס. בסדר, אז זה מראה שהכל ציורי שם. בסדר?
אז חזרו לאצבע.
מה?
הם חזרו לאצבע בגלל...
חזרו לאצבע, אתה אומר?
כן.
זה מחשבה של איש מחשבים, ברירת מחזק.
כן,
זה...
טוב, זה מה שאומר על איש מחשבים. הבן של איש מחשבים אומר לו, אבא, למה השמש עולה במזרח ושוקעת במערב? למה השמש עולה במזרח ושוקעת במערב? זה עובד, אל תיגע. איפה הייתי? אז מה הייתי? אל אחר, כן. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פנים. האמת היא שדברים פשוטים ביותר. שמעתם על המושג בארמית סיטרא אחרא? הצד האחר, נכון? זה כוחות הרע, נקראים סיטרא אחרא. זה הצד האחר של מה?
של הקדושה.
של הקדושה עצמה, זאת אומרת, האלוהות מופיעה בשני צדדים. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה, אומר הנביא ישעיהו. אז דווקא התפיסה המונותאיסטית מכירה בזה שהרע והטוב שניהם ביטויים של האלוהות. ולכן דווקא בגלל התפיסה המונותאיסטית יש פיתוי לעבוד את השם דרך הרע, כי גם זה גילוי שלו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. נכון, זהו, אל תעבוד אותי דרך האחור אלא דרך הפנים.
אחרים זה לא
מישהו זולה, זהו, לא תשתחווה לאל אחר, כלומר אליי.
אליי, אבל באופן אחר.
נכון, יפה. אז זה לא כאילו, זה ממש.
אז מה, זאת אומרת שיש אלוהים אחרים?
זה אומר שיש אלוהים אחרים, מי זה? זה הקדוש ברוך הוא עצמו.
רגע, אני רוצה להבין, אני תמיד באינטואיציה, אני מרגיש שיש אלוהים אחרים, שיש עוד אלוהים.
זה הסגנון של התנ"ך, הסגנון התנ"כי מדבר ככה. והשאלה היא למה הוא מדבר ככה? כי יש צד כזה, זאת אומרת, כאשר אדם נשאב אל הטומאה, אז הוא נשאב לאלוהים אחרים, או לאל אחר, שזה, משום מה, אותו אלוה שהוא פגש בקדושה. ולכן זה כל כך חזק.
היהדות לא מתארת על
שום חלום. זהו, זה בגלל.
אני... היא
טוטלית, היא טוטלית. זה מה שכתוב קנה.
זה ברור.
לא תשתחווה לאל אחר, כי השם קנה שמו. למה הוא קנה? כי הוא מסביר את הכל. כן, הכל, הכל, הכל.
אז מה, הוא קנה בעצמו?
משהו כזה, כן, זה בדיוק העניין. עכשיו, לפי זה אני רוצה להסביר פסוק קצת מפורסם, שהזכרנו אותו כבר בשיעור הזה. שמה ישראל? השם אלוהינו. מי זה השם אלוהינו? תשובה, זה השם אחד, ולא?
ולא אחר.
ולא אחר. ולא אחר, אתה נכון? השם שהוא לא אחד. יש השם אחד, ויש השם שהוא לא אחד, שזה הצד של הפירוד, איפה שהטומאה. תעבוד את השם דרך אחד, ולא דרך אחר.
אבל מה זה נקרא?
שאלה קטנה. מה הגמטריה של שם הוויה? אני מתקבע עכשיו. 26, נכון? כמה זה אחד?
13.
זה כמה ביחס ל-26? חצי, יפה. זאת אומרת ששני צדדים של השם הוויה.
הוויה זה 26.
אחד זה 13. זאת אומרת ש-13 זה חצי מ-26. מעניין אותו, יש פה מתמטיקאי? טוב, אז בקיצור. זאת אומרת שצריך לעבוד את השם בצד האחד ולא בצד האחר.
אהבה.
אהבה. כן, הצד של החיבור, לא הצד של הפירוד.
אבל בצד אחר זה...
עכשיו זה מסביר את המשיכה שיש לבני ישראל לעבודה זרה. כשיהודי עובד עבודה זרה, הוא רוצה לעבוד את השם.
הוא רוצה מה?
לעבוד את השם בצד האחר. הדבר הזה מאוד בולט במיוחד במשיכה שיש ליהודים כלפי הנצרות. התלמוד אומר שהנצרות מושכת את היהודים יותר מכל אלילות. למה? כי כשהיהודי פוגש את הנצרות, את מה הוא פוגש שם? את עצמו. הוא פוגש את המסורת התנכית, אז הוא מרגיש בבית, לכן הוא נמשך.
ראינו כבר
שנמשכים
לכל דבר היהודים.
אבל לנצרות זה הרבה
יותר.
לא, יהודים אוהבים מיסטיקה.
לא. המשיכה לבודהיזם היא יותר אופנה. יותר אופנה, לא באמת. זה כזה נורא, זה נורא כיף.
זה כאילו.
כזה. כן.
אהבה בעולם זה גם...
גם פנים. נכון.
אבל אני זוכרת שגם תקבון אומרה שכבוצה לדברים יותר פנים, שכאילו הדברים הלא טובים זה ששם לא נמצא.
הוא לא נמצא דרך היד, הוא נמצא דרך היעדרו. רבי נחמן היה אומר שאלוהים נמצא בכל מקום, ובמיוחד במקומות שבהם הוא לא נמצא. זה ברור. זאת אומרת, איך אמר, איך אמר מרדכי? אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום. מה זה מקום? הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, נכון? ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעם ישראל, ברוך הוא. אז רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. זאת אומרת, הצד האחר, דרך שואה, זה יבוא. אז לא כדאי, אז תלכי למלך. מובן? אגב, ומה יונה? בסדר, לך כנוס את כל היהודים כדי לעבוד דרך הצד של האחד, לא דרך הצד של האחר. כן, מה אתה אומר?
האחד כולל שני הפנים? זה שאני לא מבינה.
לא, בוודאי שלא. האחד זה הפוך מפירום. יש רוח, זה אותו פירום.
זה הצד הזה, לא משנה.
מה?
אבל אחד, אין את הרוח.
נכון.
אחד לא חסר במובן מסוים,
כן, ודאי, כן, נכון, זאת אומרת, נכון, כלומר, כשאנחנו עובדים דרך הטוב ולא דרך הרע, זאת החלטה של צמצום. זאת החלטה של צמצום, זאת אומרת, זה לא מובן מאלה.
אז כל הדיבורים של החסידות זה...
אני אסביר. רגע, תן לי להסביר.
לא, השאלה, לא,
שאלה.
יש עניין של בחירה, בחרת בטוב, יש את החיים ואת הטוב.
הרב רוצה להסביר.
אני מחכה שיתנו לי. לא, לא, אל תיפגעי, זה פשוט זה...
לא,
בסדר. טוב. בסדר. נבוא לשיעור שלך. יש מדרש שאומר כך: ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אור, אלו מעשיהם של צדיקים. חושך, אלו מעשיהם של רשעים. זה מובן. המדרש מוסיף, ואיני יודע איזה מהם עדיף. כשהוא אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשי צדיקים עדיפים. מה התכוון המדרש? מדרש תמוה מאוד. וכי היינו מעלים על הדעת שצריך דווקא ללכת בדרכם של רשעים. אלא שהתורה ניתנה בשביל מי שרוצה לעשות את רצון הבורא. הרי התורה היא גילוי רצון השם. ואנחנו רואים בתוך התורה הזאת עצמה שהבורא הוא מקור החושך ומקור האור. אז אדרבה, האינטואיציה המונותאיסטית אומרת צריך חייבים לגלות אותו בטוב ולגלות אותו ברע.
זה מה ששבי צבי עשה.
זה מה ששבי צבי עשה. זאת אומרת, האינטואיציה הזאת היא מונותאיסטית אמיתית, שאולי צריך לעשות את הרע כדי לגלות את השם בשלמות. לכן נאמר בתורה, וירא אלוהים את האור כי טוב. כלומר, נתגלה לנו סוד, שעל פי השכל לא היינו מבינים אותו, שצריך לבחור בטוב ולא לבחור ברע, למרות שיש חורה בזה את חיסרון, כי אנחנו לא מגלים את הרע, כי זה לא התפקיד שלנו.
אבל מה
זה עושה
לעשות של הרע בחיים? במציאות שלנו מורכבת גם מרע.
ודאי, מורכבת מרע. אז התפקיד שלנו זה לחשוף את נקודת האור שבתוך החושך. כלומר, להפוך את הרע לטוב. יש ביטוי כזה, גם זו לטובה. מכירה את הביטוי הזה? מה זה לטובה? אם גם זו לטובה, אז מה זה זו?
לא טובה.
זה הרע. זה הרע. כלומר, האמירה הזאת היא אמירה דינמית. כעת זה רע, אבל זה יהיה טוב.
אתה חושב שזה בדמיון למה שהרב קוק אומר של שורש הכפירה ושורש המונה
הקמת? כן, בוודאי. זה הכוזרי אומר.
אבל זה,
כלומר,
זה מאותו מקור.
כן, בוודאי.
רגע,
הסוג
הזה, רווח
והצלה
יעבור...
יעמוד ליהודים במקום אחר.
אתה אמרת משהו שלילי. זה לא משהו חיובי.
זה לא משהו חיובי, לא.
זה לא חיובי.
לכן, למה הוא מצליח לשכנע את אסתר? אם הוא... הרי ככה. אם רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, אז למה שהיא תסכן את עצמה? היא עד רבה. יש לזה לא טוב שזה יבוא במקום אחר.
זה אחר.
זה אחר.
אז למה רווח?
כי בסוף יהיה רבה והצלה, אבל במחיר גבוה. המחיר הוא לא שווה, כן.
גם זו...
במאה ה-20 היה רווח והצלה ליהודים, אבל איזה מחיר?
מחיר גבוה.
כן.
מילה
רעה. זה מציין את הרע.
יש פסוק שאומר, עם
זו
יצא,
לא אותו דבר.
לא אותו דבר.
למה? ההבדל הוא, שכשאתה אומר גבזו לטובה, צריך להגיד זו, לא זו. זו בתנ"ך פירושו אשר. המילה זו, המילה זו, עם שורות, פירושה אשר. עם זו גאלת, עם אשר גאלת. כן, לעומת זה המילה זו, עם אור, חולם, היא קיצור של זאת. בסדר? אז זילו אותי לדעת. תגיד. כן.
אתה
מתרגש לשיעור?
אם אתה אומר שיש עניין של להפוך את החושך לאור, אז יהיה מצב שיהיה רק אור ולא יהיה צד אחר? לא יהיה את ה...
נאמר ככה, החושך ייתן אור. המר יהפוך למתוק.
אז לא יהיה מר. אז לא יהיה
חושך. הוא לא יכאיב. הוא לא יכאיב, הוא יתעלה אל מקורו. זה המתקה קוראים לזה.
אז זה אחד בסדר.
כן? זה התקללות.
אז זה אחד.
אז זה אחד. הכל מתאחד. אז זה מה שכתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז התלמוד אומר, עכשיו השם הוא אחד, אבל שמו לא אחד.
כן. אז יהיה שני צדדים, אבל יש שני צדדים.
לא יודע איך לקרוא לזה.
הם לא יהיו רופחיים, הם יהיו משהו
אחר. משהו כזה. יכרתו ברית ביניהם, נאמר. כן?
אפשר
שאלה? הכל המציאות מתעלה. הכל מתעלה.
אפשר שאלה?
כן, בבקשה.
ממתי היהודים מונותאיסטים, אם אתה אומר שפה באים להזהיר?
זאת אומרת שהיהודים הם כבר מונותאיסטים,
זה מה שאני שואל, אז ממתי?
ממתי הם מונותאיסטים?
מלפני אברהם או מאברהם?
אני חושב שהם מונותאיסטים מראשית האנושות. כלומר, אני חושב שכל התרבות האלילית היא מונותאיסטית בנסתר. זאת אומרת, תמיד אצל ה...
אז זה לא רק היהודים.
בוודאי, כל האנושות. זאת אומרת, אצל עובדי עבודה זרה הייתה אלילות פולחנית ותיאולוגיה מונותאיסטית. זאת אומרת, שאומות העולם החליטו שמבחינה פולחנית כדאי לעבוד לכל האלים. מי שזקוק לאהבה, אז מקריב קורבן לאלת האהבה. מי שזקוק לצאת למלחמה, מקריב קורבן לאל המלחמה. זאת הייתה אלילות פולחנית. כלומר, קולטואל. לא, לא קולטואל. קולטואל. לא קולטואל. עכשיו, זאת אומרת, יש לעבוד להרבה אלים, ככה הם סבור. אבל מבחינה תיאולוגית, מבחינת התיאוריה בנושא האלוהות, התיאוריה שלהם בנושא האלוהות, הם סברו שאכן יש אחדות פנימית לכל זה. מובן? מצאנו את זה למשל אצל יתרו. יתרו אומר, עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. מזה למדו חז"ל שיתרו היה פנתאיסט, היה עובד בכל האלים כולם. כי הייתה לו אינטואיציה של האחדות.
אבל אפילו במצרים,
כאילו,
ברור.
ודאי, ודאי.
כי עוד
איזה שקר בתוכו. למה זה יותר קר מאשר לפני כן?
צריך
להגיש
את זה.
כן, נכון. אני רואה שאסתר פשוט...
אני יכולה. את רוצה שנבוד בקר? יש אישה. לא, דניאל, אני לא חושבת.
זהו,
זהו,
זהו, זהו, זהו, זהו.
טוב.
אז מה, מזרח הרחוק גם...
נו, פסוק תדבר. כן, גם המזרח הרחוק. פסוק תדבר. פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהם, וזבחו לאלוהיהם, וקרא לך ואכלת מזבחו. ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן, ויזנו את בניך אחרי אלוהיהן. מה התיאור כאן? איך בעצם מגיעים לעבודה זרה? דרך הבנות, נכון? אבל איך מגיעים לבנות? לא? על ידי הזבח. הזבח. מה זה זבח? סעודה. סעודה. זבחו לאלוהיהן, כמו אם קרא לך ואכלת מזבחו. זאת אומרת, מה שלמשל מצאנו בהלכות כשרות, כן? מדוע התורה אומרת את זה תאכל, את זה אל תאכל? מה הסיבה הפנימית?
לא מתקרב.
כדי שלא תוכל לאכול עם גוי. זה הכל. ולמה לא רוצים שתוכל עם גוי? כדי שלא תיקח את הבת שלו. ולמה הוא לא רוצים שתיקח את הבת שלו? בגלל עבודה זר. סבור של דבר, הכל חוזר עבודה זר. לכן, למשל, אם גוי מזמין אותך הביתה... מה? זה לא הסיבה היחידה. יש עוד סיבות. אבל יש דברים, למשל, שגזרו. יין של גוי. יין של גוי, בעיקר הדין, לא היה אסור. אלא אם כן זה יין לעבודה זרה. כן? מה שמייצרים, למשל, בלטרון. או בכמה מנזרים פה בארץ, שזה ממש יין לעבודה זרה, שזה אסור מדאורייתא, מהתורה. אבל סתם יין. גוי, יש לו... מה? במס. זה למיסה הם עושים את זה. אבל... סתם יין של גוי. אסור לשתות יין של גוי. למה? הוא אומר לך, אוי, איזה יופי שבאת, בוא תשתה. לא תודה. למה? מה, אני לא בסדר? אני פשוט לא רוצה להתחתן עם הבא שלך. אז מה, אתה לא יכול להגיד את זה, נכון? אז מה אתה אומר? רגע, רגע. ואז מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, רגע, זה אני לא יכול מסיבות דתיות. זה כבר עושה אותך משונה. כי אדם שיש לו סיבות דתיות, הוא כבר חז שקצת מפחדים ממנו, לא נעים להתקרב אליו, זה סוג של אמונה תפלה וכדומה. נוצרה האי נעימות. אז גם אם במקום היין הוא הציע לך ג'ין, זה היה נחמד, אבל האי נעימות נוצרה. האי נעימות תגרום שבסוף לא תתחתן עם ביתו ולא תעבוד עבודה זרה.
ואם קודם הוא יוצא לך ג'ין ולא יין? לא חשבת על זה.
אבל לא, לא משנה, אני אגיד לך למה. שתי סיבות. א', למה הוא מביא לך ג'ין?
למה?
כי הוא יודע שאתה לא תשתה יין. ב', הקשר האמיתי בין בני אדם זה על ידי היין, זה לא על ידי הג'ין.
מה?
ידע, ידע, ידע.
תזכר את זה לאנגלים, ספר לך על הוויסקי.
מה, הם סתם שם, מה, זה לא קשר?
לא נכון, אנגלים אוהבים לשתות וויסקי ככה בסבבה. זה הצרפתים אוהבים יין, זה בדיוק.
לא, זה לא משנה.
יש פה, לא, 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 יש פה.
מה שעצו, זה שזה לא עולה על שולחן מלאכים, זאת אומרת, אי אפשר לעשות סעודה מקפה. כן. אבל עושים מסיבות של שתיית יין.
אבל עושים מסיבות תה גם.
האוכל, בבוא זאת אומרת.
אל תזלזלו באוכל. הדבר הראשון, כשנפתחו הקשרים הדיפלומטיים בין סין לארצות הברית, בימי שואן לאי ומאו צטון, רואים שהנשיא ניקסון בגד בטיוואן וקשר קשרים עם סין העממית. הדבר הראשון, לא, עוד לא היה מקדונלד. הדבר הראשון, זה היה משלוח של קונטיינר של קוקה קולה לסין. זה לא במקרה, כן. שטו קולה, נכנסת, כן, נכנסת לספירה של האימפריאליזם התרבותי של ארצות הברית.
זה
טעם
החיים.
טעם
החיים. לא, אבל יש עניין של בשר ויין, שזה עניין
פולחני. יש הרבה צדדים, אני אומרת, יש הרבה הלכות, אבל אנחנו רואים שכאן הזרע על הבנות זה מפני עבודה זרה, ועל האכילה מפני הבנות. כן, רבה. כן. טוב, פסוק י"ז. אלוהי מסכה לא תעשה לך, את חג המצות תשמור. שבעת ימים תאכל מצות, אשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים. כל זה בעצם כבר כתוב בפרשת משפטים גם כן. כל פטר רחם לי וכל מפניך תזכר פטר שור בשה, פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה, בערכתו. כל בכור בניך תפדה ולא יראו פני רקם. ראיתם פעם פדיון חמור? מדי פעם יש דברים כאלה. פעם אפילו ראיתי בטלוויזיה, יראו, פדיון חמור. מה? הרב בצרי עשה, פדיון חמור. מה? לוקחים חמור, בכור, כן? כן, צעירון כזה, חמורצ'יק, כן? ופודים אותו בשה, זאת אומרת, באים לכהן, ופודים את החמור, את הבכור של החמור בשה, ונותנים את השה לכהן. כמו שעושים מפדיון הבן, שעושים חמישה שקלי כסף וכו'. כן, טוב. עכשיו, מה זה קשור? אני פשוט לא הצלחתי להבין מה הקשר בין חג הפסח לפדיון בכל.
זה קשור
לעגל. למה לא? למה זה?
כי הוא
מתחיל
ברור, מכת הבכורות.
יפה, זאת אומרת, יש קשר בין הבכורות לבין חג הפסח. יותר מזה.
הכל התחיל ממעקת הבקור.
אני שואל לכם שאלה אחרת, מה היה עושה אדם שהיה לו עדר של חמורים ועדר של כבשים, היו נולדים לו בכורות, בסדר? עכשיו, הבכור צריך לאכול אותו בתור קורבן לבית המקדש. אז מה, אז כל פעם שנולד לו בכור בעדר שלו, הוא רץ לבית המקדש עם השה הקטן הזה ואוכל אותו?
פודה?
לא, לא פודה. חמור פודים, אבל השה לא, השה צריך לאכול אותו. מה היה עושה אדם באמת? היה מחכה עד הרגל, נכון? והרגל עולה לירושלים, ממילא הוא צריך לעלות לירושלים, אז הוא אוכל את הבכורות שלו.
ואם יש לו עדר ענק, זאת אומרת, כל הבשר הזה הוא...
אז נגיד יש לו עדר ענק, יש לו נגיד כמה? אלף כבשים?
אלף ראשים.
יש לו אלף ראשים, כמה בכורות יש לו?
אלף.
לא.
נגיד 500.
לא, לא יכול להיות.
100, אפילו 100.
יש לו 100. יש לו 100. אבל זה קדוש, יש בעיה, צריך לאכול את זה במקדש. אז מה עושים? כן. לא, לא הוא, מה הוא יאכל עכשיו 100 כבשים? מה הוא עושה מסכן? אדם שיש לו אלף כבשים, אדם שיש לו אלף כבשים, יש לו רועי צאן, יש לו עבדים ושפחות, יש לו משפחה, אז הוא מביא את כולם, כל החמולה עולה לירושלים. במקום לעשות את החפלה שבעה ימים בבית, עושה את זה בירושלים. זהו, זה הכל, פשוט מאוד.
רגע, למה חמולה?
עכשיו, זה היה במיוחד קורה, לא, זה היה קורה במיוחד בחג הפסח. כי הזמן של המלטת הצון זה בערך בסוף חודש אדר, תחילת חודש ניסן. לכן זאת הייתה התקופה שבאופן טבעי האדם היה הביא את הבכורות שלו לירושלים. לכן יש קשר, התורה קושרת מבחינת התאריכים בין חג המצות לבין אכילת הבכורות. כן, מה אתה אומר? מה הקשר לחמור? חמור זה משהו עמוק. מלבד שמצטוב, באמת, יש פה משהו עמוק. מלבד מה שבספר יחזקאל הוא מדמה את מצרים לחמור, אבל יש פה משהו אחר. החמור הוא היחיד, הוא הבהמה, הוא החיה הטמאה היחידה שיש לה קדושה. לא עושים למשל פדיון, כתר סוס, לא עושים. לסוס לא עושים. חמור.
מה?
נולד בכור לסוס, בסדר, יש לנו עוד סוסים בבית. אבל החמור כן. החמור הוא בהמה, הוא חיה טמאה, שאין לה שום סימן טהרת, הוא לא מעלה גרה, והוא לא מפריס פרסה. ואף על פי כן יש בו קדושה. אז איפה הקדושה שבו? לא מצד הסימנים, אלא מצד עצמיותו. מכן החמור הוא ביטוי לקדושה שבטבע.
חומר, כן.
לא, לא חומר. זאת אומרת, בתוך הטבע יש קדושה. יש קדושה. אני חוזר על זה שזה לא נכון. לא, אני אסביר למה זה לא נכון.
אני לא חייב להגיד דברים נכונים.
אני אגיד לך למה זה לא נכון. המילה חומר בעברית הופיעה רק בימי הביניים. לפני כן המילה חומר בתנ"ך, המשמעות שלה זה היה אדמה שממנה עושים קדים.
טיט.
בסדר? כחומר ביד היוצר. זה לא, אבל חומר במובן של מטריה, זאת מילה מאוחרת. לכן אתה לא יכול להסביר שכשהתורה אומרת חמור, היא מתכוונת לחומר, כי היא עוד לא ידעה את המילה הזאת.
הדתיים אומרים את זה הרבה. הדתיים אומרים את זה הרבה.
זה דרשות בבית הכנסת, בסדר, אבל זה לא מה שכתוב בתורה. עכשיו, אני שוב חוזר לדבר הזה. יש בתוך הטבע, יש קדושה גנוזה. הקדושה הגנוזה הזאת באה לידי ביטוי בחלק מבעלי החיים, בחמור. לא בסוס. כי החמור זאת החיה הטמאה הקרובה אל האדם. כי זה היה הרכב של פעם. פעם, על מה היו רוכבים? אדם היה רוכב על חמור. סוס היה דבר שהשתמשו למלחמה. למלחמה השתמשו בסוסים. אבל להעברת מסעות, לנסיעה, סתם ככה, חמור.
מה
הייתה לחזיר?
חזיר
היה
אחרי.
החזיר, יש לו סימן טהרה. יש לו פרסאות צדוקות. מה שאין כן החמור, שאין לו פרסאות צדוקה, והוא גם לא מעלה גרה. כלומר, אין לו שום סימן. לא כמו הגמל, לא כמו הסוס.
האף,
לא, לא, מה? האף. מה האף? האף, איזה האף?
הוא לא מעלה גירה, ואין לו
פרסה. הוא לא מכניס פרסה. ובכל זאת יש לו קדושה. והוא טמא ויש לו קדושה.
כן,
כן. אני חושב שזה העירה שלו.
העירה
שלו? אני העירה של החמור.
יש לה המון משמעות.
היא נשמעת כמו דיבור.
כן, זה
כן. לא יודע, אני אף
פעם לא... אני מדבר חמור פעם.
כן. אני מדבר חמור.
הסוס לא
עובד. נכון.
מנקי?
נכון.
אה, אוף. מה אתה שם?
מה יש לקוף?
לא, הקוף קרוב לאדם?
אין לו משהו...
הקוף דומה לאדם, כן, אבל אין לו קדושה.
למה אין לו קדושה? למה לחמור יש קדושה?
לא,
לא,
בגלל שהתורה אמרה...
לא, זה מה שאני מסביר. הקוף הוא לא בעולמו של האדם. החמור כן נמצא בעולמו של האדם.
אז הקדושה בחמור של אדם הגיעה ונהיה חבר של האדם.
זה סימן שיש קדושה בחמור.
בגלל שהוא
בביתו. סימן שיש קדושה בחמור. זה הביטוי של חמורו של משיח, כן? זה גם כן המשמעות הזאת. שיש קדושה עצמית מצד הסגולה ולא מצד המעשים.
מישהו היה
רכב, זאת אומרת, הוא היה קרוב. הוא שייך לאדם, הוא אומר כבש.
כל ההקשר של החומר עם המשיח, שנעל החומר, כל זה בולשיט?
זה לא בלוק, זה לא בולשיט. לא.
זה קשה.
כי החומר הוא הרכב שעליו אנחנו רוכבים. זאת אומרת, החמור הוא באמת החומר, יותר נכון, החומר הוא החמור שלנו. החומר, החומריות, זה הרכב שלנו, כלומר שעל גביו אנחנו מקדמים עניינים. בלי חומריות שום דבר לא יתקדם בעולם. זאת אומרת שהחומר משמש כחמור. לא שהחמור רומז אחר לחומר.
אבל אני נכנסת את כל הבשורה שמעל החומר, בתקופה שהאדם הוא מעל...
סליחה, האם אני נהנה לנפץ מיתוסים?
כן.
לא, למה? שנת השפלה. טוב, בואו נמשיך.
זה כמו של פרש, אלא אם אני לא עוזר,
כן?
אז החמור בכל הדבר, אתם... אני לא מבין מהבעיה שלכם. אתה טוב שלא יש שלום. ששת ימים.
אולי אתה יכול לסיום קצת.
הרבה יותר טוב, נכון?
כן.
ששת ימים תעבוד, פסוק כ"א.
רגע, אז סליחה לסיכום העניין.
אפשר להתקדם? לא, אבל
רוצים
להתקדם.
בלי מקום. בלי מקום, בלי מקום.
נו, מה את רוצה?
מה את רוצה? מה?
אוף, תפסיק, נו. היא לא תוותר לך, היא לא תוותר לך, נו מה ש... את רוצה לסכם בעניין החמור?
כן, שמכל הדברים בעולם הטבע, זאת אומרת, מעדך לצומח, החמור הוא הנושא...
הוא נושא הקדושה, כלומר, הוא ביטוי לקדושה שגנוזה בטבע.
יותר ממה, יותר מכל דבר...
בעולם החי.
הוא רק בעולם החי?
בעולם החי, כמובן, כן.
צריך לצאת כבוד לחמור.
כן, אבל מה שמיוחד בחמור זה שכיוון שהוא בהמת, הוא חיה טמאה, אז דווקא כאן הביטוי של הקדושה הוא יותר, יותר עצמותי. כי אנחנו לא רואים את זה בגלוי, אלא בנסתר.
חמורו של משיח.
בדיוק, חמורו של משיח זה ביטוי לדבר הזה. טוב, פסוק כ"א, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות, וחג שבועות תעשה לך. גם פה הסדר של הפסוקים לא מובן לי בכלל. דיברנו על פסח, קצת על החמור, קצת פתאום השבת, ואחרי זה חג השבועות. זה נראה לכם מסודר? לא, זה לא מסודר בכלל,
נכון?
יפה, זה התשובה. כי חג השבועות הוא חג שבא אחרי שבע שבתות. לכן. עכשיו, שלא לדבר על זה, מתי ניתנה השבת לישראל?
בפסח.
מה פתאום בפסח?
יצאו ממצרים.
מה פתאום? יצאו ממצרים, לא ניתנה להם השבת.
במרה,
נגדרה. במרה, אז מתי זה? זה בין פסח לשבועות. שם ניתנה השבת הראשונה, היא סיפור של המן, נכון? ראו כי נתן לכם את השבת. זה לפני מתן תורה. יוצא לפי זה שיש בדיוק סדר הגיוני. פסח, פדיון חמור, שבת, שבועות. זה פשוט זה היסטורית.
היסטורית
זה הסדר.
לא
הבנתי
למה
את מולדת. כי דיברנו על זה שאתה מביא את הבכורות שלא לאכול בירושלים. ודאי שהוא לא יאכל אותם בליל הסדר. בליל הסדר יש לו כבר קורבן פסח לאכול.
פסח, הרי זה
חמור.
חמור, הפדיון.
שאוכלים אותו ירושלים. ואחרי זה שבת. שבת ניתנה אז. ואחרי זה חג השבועות. זה הגיע. טוב. וביום השביעי, וחג שבועות תעשה לך, ביקורי קציר החיתים, וחג האסיף תקופת השנה שלוש פעמים בשנה. אגב, זה האופי החקלאי של החגים, האופי הקדום של החגים הוא האופי החקלאי כידוע. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם אלוהי ישראל, כי אוריש גויים מפניך והרחבתי את גבולך, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותיך לראות את פני השם אלוהיך שלוש פעמים בשנה. אז הבנתי, יש לנו שלושה חגים שבהם צריך לראות את פני השם. איפה זה הפנים? בבית המקדש.
כל תפוחה זה רק
הבנים? זכור לך, כן, הזכרים. למה הזכרים ולא הנקבות? כי הזכר הוא הנושא את הזכר של הזהות, לכן הוא נקרא זכר. זה גם מסביר את התופעה שקיימת בעידן המודרני, ששמות משפחה נשמרים אצל הזכרים יותר מאשר אצל הנקבות.
עוד פעם, הזכר עושה את זכר?
את הזכר של הזהות, לכן נקרא זכר. כן.
למה
שכזו?
היא מצטרפת למשפחה חדשה. בדרך כלל לא, זה ככה. מתחתנת, לא?
ואם היא לא עושה את זה, אז היא
מורדת.
היא מורדת. אבל אבל לא מורדת, סליחה. אז מה קורה אם אישה לא הולכת
להזדהות של גבר? מה
קורה להזדהות שלה?
טוב, דיבר על הזהות של המשפחה.
במשפחה.
במשפחה.
לא של העם, העם זה האישה. יהודי לתאומה.
כן, להיות שייך לאומה זה דרך האישה. נגרה, יש פה איזה הבדל מאוד מעניין. יש דברים שנקבעים על ידי האם, יש דברים שנקבעים על ידי האב. לאיזה אומה אני שייך? לאם, לפי האם. לאיזה שבט אני שייך? לפי האב. למה? מה הקשר שלי אל אמי, ומה הקשר שלי אל אבי? בוא נבדוק. איך יודעים שאני הבן של אמא שלי? כל אחד רואה מה, ראו אותי יצא משם. כלומר, הוודאות היא ברורה. יצאתי מאמא שלי. איך יודעים שאבא שלי הוא אבא שלי?
השם
אומר.
היא
מגדר אותך.
מה? זאת אומרת, זה מוסד. זה התרבות החליטה. זאת אומרת, זה החברה החליטה לסמוך על משקה חזקה. מן הסתם, אלא, צריך לעשות בדיקה גנטית אולי. אבל מניחים שאם ההורים אומרים שהם הולידו אותך, זה מן הסתם נכון. למרות שזה יכול להיות לא נכון. זאת אומרת, אמו ודאי, אביו חזקה. כלומר, השכל הוא המתערב כאן כדי לבנות את הקשר בין הילד לבין האב. לכן, דברים ששייכים אל הטבע הכללי, דהיינו שייכות לאומית, זה דרך האם. כשמדובר על העברת מסורת, זה דרך האב. פשוט מאוד. לכן, הזכר, כלומר, צריך להיזכר. אצל האישה לא צריך להיזכר, זה נתון. לכן, הזכר של הזהות עובר דרך הזכר, לכן כל זכור אותה. חוץ מאשר פעם בשבע שנים, שאז מביאים אנשים, נשים וטף, פעם אחת בשבע שנים למצוות הקהל. הקהל. זה בפרשת וילך, יש המצווה 612 בתורה, זה שהמלך קורא בתורה בפני כל ישראל פעם בשבע שנים בסוכות שאחרי השמיטה, של השנה השמינית.
קורא את כל התורה?
לא, לא, קורא חלקים מספר דברים. אגב, בימינו, חידשו את המנהג הזה, כל בשנה שאחרי השמיטה, בחג הסוכות, מביאים את נשיא המדינה לכותל, והוא קורא בתורה לפני 100,000 איש, משהו כזה. עשו את זה בפעם הראשונה עם הנשיא הרצוג, אחר כך המשיכו, זה מסורת המשיכו.
ויצמן,
כן.
גם קצר,
גם קצר עשה את זה. כן, כן, לא, בסוכות, באמצע חג הסוכות של השנה השמינית. זאת אומרת, לא השנה הקרובה, אלא עוד שנתיים.
אחרי
שנת השמינית, כן. ואז יש שם אנשים, נשים וטף, כולם באים. כולם באים. כן,
כן.
ודאי שבאו נשים וטף, רק הן לא חייבות. זאת אומרת, מטבע הדבר, מה, המשפחה תתפרק? אבל אנחנו גם בסדר להיראות בעזרה. מי חייב להביא את הקורבן ולהיראות בעזרה? הגברים. זה הכבוד. כן.
השנייה, אני
סליחה
שאני לא הבנתי,
אז בסוף
שאני אומר למה הגדול נושא את הנושא. זה כאילו העניין השכלי, ובגלל שזה עניין שכלי, אז הוא נושא את המסורת שזה עניין שכלי?
לא, הזכר. זכר זה מה שאני יכול לשכוח. כי לא זוכרים, אלא דבר שאפשר לשכוח אותו. השייכות הטבעית היא דבר שאי אפשר לשכוח אותו. לכן, הספונטניות של הזהות הלאומית מצויה יותר אצל נשים, והשכלה של הקשר הזה אצל הגברים. לכן, כל פעם שהיו זמנים קשים בהיסטוריה, שהיה צריך לצאת ממצב למצב, זאת אומרת, בזכות נשים צדקניות, נכון? בזכות נשים צדקניות יצאו אבותינו ממצרים, דברים כאלה, כן? וכשמדובר היה על העברת המסורת, היא עברה דרך הגברים.
אני לא
מבינה על
הקשר בין העברת
המצוות. בבקשה,
אני מתקשת לדבר.
בבקשה, תתקשי גם.
אם
אתם מבינים,
אז אפשר לעבור.
לא, זה בסדר. אולי תגיד משהו.
אני מבין מעולה.
אני עוד פעם מבין.
מה? לא, סליחה, רק ישנו, נו. מה השאלה?
לא,
אני אמשיך.
לא,
זהו, לא, אני פשוט לא
מבינה. את לא מבינה למה הזכר הוא זה שמעביר את הזכר.
המסורת, המסורת זה עניין...
לא, יש שני סוגי מסורת. יש מסורת של זהות, ויש מסורת לימודית. כן. אז אצל הנשים הדברים יותר טבעיים.
זה הבנתי. זה הבנתי. הנשים זה בסדר, הגברים אני לא מבינה.
אם הגברים יש סכם, אנשים אין סכם, מה אתם פתאום? וואי.
חלק מרכזי
שלך, שכחת,
מהבקנויות, מהבקורטים. לא, ההבדל הוא פשוט, לא, אני אומר, דווקא מי שמעביר את החוכמה העלולה להישכח, הוא הזכר, כי אצלו
הידיעה... המסורת היא חוכמה שעלולה
להישכח? לא, יש שני סוגי מסורת. יש מסורת שהיא טבעית, מובנית, והיא לא עשויה להישכח. וזה מועבר דרך אנשים. ויש מה שעשוי להישכח, וזה מועבר דרך הגברים. כי דווקא הזהות הגברית היא צריכה להוכיח את עצמה. כפי, לפי מה שאני אמרתי, כן. שהאב הוא זה שצריך להניח כחזקה שהוא האבא של הבן. ברור? לכן אצלו, באישיות שלו, זה יותר מתאים להעביר דבר הדורש זיכרון. כלומר, מאמץ של הזכירה.
מאמץ?
תחשבי על זה, תראי, בסדר. תראי, אוקיי.
מאיפה של
נקבה? וחג שבועות, אפשר להמשיך, פסוק כ"ב, וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים וחג האסיף תקופת השנה. זה כבר עשרה קראנו. שלוש פעמים בשנה יראה את כל זכורך את פני האדון השם אלוהי ישראל, כי אוריש גויים מפניך, והרחבתי את גבוליך, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותיך לראות את פני השם אלוהיך שלוש פעמים בשנה. יצוין שהדבר הזה הוא כואב מבחינה היסטורית, כי הרי כשהיה המצור על ירושלים בימי טיטוס, לא רק זה לא קוים, יוספוס פלביוס אומר שנהרגו המון יהודים. לפי יוספוס נהרגו 1,100,000 יהודים במצור. אז יכול להיות שהוא מגזים, אבל כל פנים הכמות של יהודים שנהרגה הייתה עצומה, והוא מסביר איך יכול להיות שיהיו כל כך הרבה יהודים בירושלים. כי המצור התחיל כשכולם באו לחג הפסח. אז הפסוק לא יחמוד איש את ארצך בעלותיך לא נתקיים, כן? זה הכללה של החורבן. כן? ברור. לא תשחט. עכשיו, בואו נראה מה ש... יש פה כמה יערות, כמה הלכות, תכרו המשלימות. לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. פסוק כ"ה מתייחס לאיזה חג? חג הפסח, נכון? למרות שזה לא כל כך פשוט, כי לא תשחט על חמץ דם זבחי, זה יכול להיות כל השנה, אבל זה בכל זאת מוצמד לחג הפסח, שבו יש איסור אכילת חמץ, נכון? ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך. אז אם מתייחס לאיזה חג?
שבועות.
חג השבועות. לא תבשל גדי בחלב אמו.
סוכות.
חג הסוכות.
דיברנו על
זה. למה לא זה כשהבנו פחד משפטים?
לא
הייתי
פה.
אז אין
הרבים.
כי הם נולדים.
למה?
לא. היה מנהג, הרמב״ם, קודם כל הרמב״ם במורה נבוכים, שהוא נותן את טעמי המצוות, הוא עובר כמעט על כל מצוות התורה, הוא נותן להם טעמי. אז הוא אומר לגבי לא תבשל גילי בחלב אמו, שהוא לא יודע מה הטעם, אבל הוא אומר אם היינו בקיאים בכל הפרטים של מה שנהגו עובדי אלילים בימי קדם, היינו מוצאים גם הסבר ללא תבשל גילי בחלב אמו. מעניין שרבי יצחק אברבנאל מספר שהוא יודע, הוא בדק את זה, שבמלכות אנגליטרה, אתם יודעים מה זה אנגליטרה? זה אנגליה. ידעת את זה? הלו? את חולמת, כן?
כן.
על מה חשב?
על לילות נשי,
בלי בחלב. אז רבי יצחק אברבנאל אומר שמה שכתוב, שבמלכות אנגליטרה יש בסתיו מנהג אצל רועי הצאן, ויש להם הרבה מאוד צאן, לעשות חגיגות בסתיו. ואז החגיגה נעשית על ידי אכילת גדי וחמאה. אז זה התענוג הגדול של חגיגת הסתיו. הסתיו זה זמן חג הסוכות. כלומר, התורה מדגישה, בתקופה שבה נהוג אצל עובדי אלילים לבשל גדי בחלב אמו, אתה אל תעשה את זה. כלומר, יש פה קשר לחג הסוכות. ובאמת, נתגלה אחר כך במצאו איזו כתובת כנענית עתיקה ששם מדברים על לזבוח גדי בחלב לעבודה זרה וכל פעם, כנראה שבאמת זה נכון, האינטואיציה של הרמב״ם התברר על פי חפירה ארכיאולוגית.
מה
רפואית?
מה רפואית? לכאורה, תזונתית זה לא...
תזונתית מה? לגבי שזה שומני?
לא. הרמב״ם היה אוכל פה?
שום דבר. אז יודע, אצל הבדואים, אצל הבדואים, המאכל המשובח זה גדי, זה גדי עם אורז וחמאה. תקרא בספר של לורנס, איש ערב. אז תראה שם מה הם אוכלים כל פעם שמגיעים לאיזה חגיגה אחת. הם אוכלים שם מתי מתכבשים עם אורז וחמאה. כמויות כזה נוטף
מכל הסדר. חמאה עם אורז.
זה טוב,
זה
מיוחד.
נכון,
אפשר. כלומר, מצד ההקשר זה ברור שעל זה מדובר. אתה צודק. רק שזה לא... מה? לא מפריע לנו. זאת אומרת, זה התורה שבכתב, לא התורה שבעל פה. כלומר, ההלכות, אנחנו יודעים אותן לא בגלל הפסוקים. ההלכות, אנחנו יודעים אותן בגלל המסורת של האומה. מה אכפת לנו מה כתוב? בסדר? טוב, אגב זה כתוב מיד אחר כך, ויאמר השם אל משה כתוב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. פה שוב חז"ל מפתיעים אותנו מכאן שלא קרא את הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא על דברים שבעל פה שנאמר על פי הדברים האלה.
איזה פסוק?
פסוק כ"ו, כ"ז, סליחה. כן, ויאמר השם אל משה, בפרק למדלת, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי. אז פה זה נשמע קצת כמו בעברית מודרנית, כשאומרים על פי, כשאומרים ציטטה, אומרים על פי מקום פלוני. מה זה אומר? שהציטוט לא מדויק. כן? נכון או לא? אם אני כותב הערות מקורות לספר, עכשיו, אם יש שם ציטוט מדויק של שייקספיר, אז הנה אומר, זה כתוב בהמלט 3, נכון? על פי, משמע שזה בשינוי הלשון, זה לא זה, הביטוי על פי, משמע שיש כאן איזשהו שינוי בדרך. מה זה התורה שבעל פה? זה גם כן שינוי מהתורה שבכתב. מה כתוב כאן? כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. משמע שהברית היא איננה על הדברים, אלא על פי הדברים. מה שהדברים אומרים, מה זה פי? זה הפה שלהם. הדברים שבעל פה. כלומר, יש מה שכתוב ויש מה שנאמר. מה שנאמר הוא התוכן של הברית. עכשיו, זה לא נאמר בלוחות הראשונים, זה נאמר בלוחות השניים. למה?
כי בלוחות השניים פשוט מה התורה בעל פה.
כי בלוחות הראשונים הקדוש ברוך הוא פועל לבדו, בלוחות השניים יש שותפות של האדם. יפה, אז זה היסוד של תורה שבעל פה.
אני חושבת שיש איזו גמרא שאומרת שהם נתנו לו עוד אלפי הלכות ונשתכחו ממנו. זאת אומרת, עוד היו עוד הרבה דברים.
שמת משה.
שמת משה נשתכחו 3,000 הלכות. כן, משהו אחר.
זה
בדיוק כמו שהוא אומר, תכתוב, אבל תדע שלא על הכתב הברית, אלא על פי הדברים.
אבל זה לא זה?
לא, ודאי שלא זה.
אבל זה על הכי, זה על הכי.
כי על פי זה העיקור. נכון. אז אומר, כדי שיהיה תורה שבכתב ותורה שבעל פי. כלומר, המסר עכשיו יהיה כפול. כלומר, אי אפשר יהיה להבין את כוונת התורה בלי ללמוד את שתי התורות. יש סיפור כזה במסכת שבת על איזה גוי אחד שבא להילל. אמר לו, גיירני על מנת שאקבל תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה. אמר לו, אין בעיה. קיבל אותו, גייר אותו. ואז למחרת התחיל ללמד אותו. אמר לו, הנה זה א', זה ב'. תלמד את זה, תבוא מחר. למחרת, הלל צייר א' ואמר זה ב', וצייר ב' ואמר זה א'. אמר לו, התלמיד, זה לא נכון. אומר, איך אתה יודע שזה לא נכון? כי אתמול אמרת הפוך. האם זה תלוי במה שאני אומר, אז תאמין בכל מה שאני אומר. כן, ברור. כי איך אנחנו יודעים למשל שהספר הזה שאני מחזיק בו עכשיו הוא תורה שבכתב? איך יודעים? זה מסורת בעל פה. זאת אומרת שהתורה שבעל פה היא קובעת גם את התוכן של התורה שבכתב. נכון? מה? איך אתה יודע שזה חומש? כי העתיקו. מי העתיק? אנשים שנאמנים עליך. זאת אומרת, יש פה מסורת שזה הכתב. מה זה מסורת? זה ביטוי, זה תורה שבעל פה. מה?
מצאו
ספר תורה. ולפני שמצאו?
ומי כתב?
ומי כתב אותם?
מי כתב? מה, אתה מצאת את הספר תורה שכתב משה? טוב. יש מישהו שכן מצא את הספר תורה של משה?
מי?
מה? לא, זה היה שפן.
איזה שפן?
שפן הסופר. הוא מצא את הספר של משה. מה?
מה הפואנטה?
מתי?
בימי יאשיהו מלך יהודה. לא, לא בשיבת ציון.
בית
ראשון? לא, בסוף ימי בית ראשון, בימי יאשיהו מלך יהודה. יאשיהו. כן,
בזמן
כתוב ספר מלאכים כשעשו את בדק הבית אחרי ימי מנשה, כן, מה שקרה הרפורמציה הדתית של יאשיהו, תכף קוראים, מה?
מנשה
הכניס את הצל המלאכה, בקיצור עשרים לתאר את המקדש, בא שפן הסופר, סופר המלך, מתלהב, אומר למלך, את ספר התורה מצאתי. מה זה ספר התורה מצאת? מה זה תגלית? ספר התורה, הוא מצא את הספר של משה, זה הכוונה. כן? מה? יחזיק אלף שנה.
עדיין מחזיק.
לא יודע איפה הוא. אתה חושב שהוא עדיין קיים?
לא, כמו שמשה עשה אותם בעולם.
אני מקווה, לא יודע. אולי נמצא.
אתה יודע שמכרו את החרב של נפוליאון לא מזמן ב$5 מיליון? אז הספר של משה זה יבחר ביותר כסף, לא?
אתה רוצה?
אין אבא כדי, כן.
אתה פארקר שלי.
אני לא יודע כמה זה שווה.
אני קונה אותו ב-20 שקל.
אני קונה, תביא.
ב-20 שקל.
קניתי.
זה עולה 18.
תביא, קניתי.
זה עולה 18.
אבל זה משום מה, זה היה שנייה, לא, מה 18?
טוב, פסוק כפרט, דברים פשוטים. וישב עם השם 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית, עשרת הדברים. אגב, מי זה ויכתוב? מי כתב?
משה.
משה?
הקדוש ברוך הוא.
לא ברור. כלומר, הפסוק הוא בכוונה אמביוולנטי. הוא בכוונה אמביוולנטי. אמנם כתוב, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו ללוחות הראשונים ששיברת. השם המפורש שהשם הוא הכותב. אבל פה לא כתוב ברור.
אבל מי לא אכל ולא שתה?
זה משה. לכן, אלמלא הפסוק הקודם, הייתי מבין שרק משה הוא זה שכתב.
כן, יש הפסקה בין הראשות
הראשונות. בסדר. ויהי. טוב, בסדר. טוב, עכשיו, בואי נתקדם. ויהי. ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה בריתו מנהר. ומשה לא ידע. כי קראנו פניו בדברו איתו, וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קראנו פניו, מכלן זה לא מבסוט, ויראו מגשת אליו, ויקרא אליהם משה וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה וידבר משה עליהם ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל ויצלם את כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני ויחל משה מדבר איתם ויתן על פניו מסווה ובבוא משה לפני השם מדבר איתו יסיר את המסווה הצאתו ויצא ודיבר את בני ישראל את אשר יצווה וראו בני ישראל את פני משה כי קרן אור פני משה וישים משה את המסווה על פניו עד בוא לדבר איתו טוב קראתי מהר כי רציתי פה לשאול שאלה מתי משה משתמש במסווה ומתי לא?
בדיבור עם השם
הוא לא
משתמש,
בדיבור
עם
העם? מה את אומרת? את אומרת, כשהוא מדבר עם העם הוא שם מסווה, כשהוא לא מדבר עם העם הוא מוריד את המסווה, נכון?
לא, אחרי שהוא גומר את זה, בין לבין הוא...
עכשיו בואו נבדוק, לא, כי לראות זה מה שמתבקש, זאת אומרת, אני בכוונה קראתי מהר, כי בקריאה מהירה, הרושם שמתבקש זה בדיוק זה, שמשה שם מסווה על פניו, כי הוא לא רוצה להפחיד אף אחד, אבל כשהוא מדבר עם השם, או כשהוא לבד בין הזה בין עצמו, הוא מוריד את המסווה, נכון? שאנחנו נראה בפסוק שכתוב בדיוק ההפך הגמור. כן? בואו נראה עוד פעם. ויהי ברדת, אני קורא עם פסוק כ"ט. ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה בריתו מן ההר. כלומר, מדובר על הלוחות השניים. וזה קרה מתי? וזה יום בשנה?
ביום כיפור.
ביום הכיפורים, כן, זה קורה ביום כיפור. וכל בני, ומשה לא ידע, כי קרן אור פניו בדברו איתו. מה אכפת לנו שהוא יודע או לא יודע? לכאורה זה לא מובן בכלל.
אם הוא ידע או
לא יכול. לא, מה זה משנה אם הוא ידע שקרן אור פניו בדברו איתו או לא? מה זה משנה?
כנראה ש...
אנחנו נראה בהמשך, תן לי להסביר. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו ויראו ניגשת אליו מפחדים רואים אדם עם אזהרה כזאת פחיד גם אני לא הבנתי למה קורן עור פניו זה גם דבר שאני צריך להבין ויקרא עליהם משה הוא אומר אל תפחדו אני פה בסדר? אני לא חייזר וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה וידבר משה עליהם, כל זה, בלי מסווה. כלומר, הפנים קורנות, ומשה מדבר. הוא יודע, ואחרי כן, לא משנה, יודע או לא יודע, עובדה, הוא מדבר איתם, פניו קורנות, והוא בלי מסווה, עובדה. ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל, גם כן, בלי מסווה. ויצווהם את כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני. ויחל משה מדבר איתם, בסיום, ויתן על פניו מסווה. זה מאוד מעניין. מה הוא רוצה להגיד בשימת המסווה? עד רבה, אם אתה רוצה לא להפחיד אף אחד, אז בזמן שאתה מדבר עם כולם, תשים מסווה. נכון? אז למה? זה למה שיחסה את הפנים שלו? מה יש לו לחסות?
הוא גמר לשדר.
גמר לשדר, אז הוא שמור צריך לשים מסווה, אף אחד לא מסתכל עליו.
שלא יפכו אותו לבלות אולי.
לא רוצה שיפכו אותו לבלות.
אולי זה בגלל האש.
אז זה באמת שאלה, אני חושב שכדי לענות על זה צריך קצת יותר זמן ממה שיש לנו.
לא, לא.
לכן, בפעם הבאה בעזרת השם.
בטח, בטח, סרט מת.